So. כן. היינו פסקה ה', סיימנו או שלא? לא סיימנו, נכון? אין לי איזה הרגשה שלא סיימנו.
טוב. יצאנו
וצריך להשכיל. כן. כן, וצריך להשכיל. אנחנו בפרק ט' פסקה ה', וצריך להשכיל שאבות עם כל התולדות הם וכו'. אנחנו מדברים על חידושים. דיברנו באריכות בפעם שעברה מה זה חידושי תורה אמיתיים, שצריך להיות מכוונים למגמה של התורה, צריך גם להיות אדם חכם בתורה, צריך עם יראת שמיים וכו'. צריך להשכיל שהאבות עם כל התולדות הם ביחס ערך הכוח האלוהי שרוויהם בריאה חד בעלת איברים. מה זה תולדות? תולדות זה הכוונה פיתוחים של השכל. כלומר, נניח אתה מתחיל מאיזשהו נקודה מסוימת, לומד את המשנה. מהמשנה הזאת אתה מתחיל לחשוב על העניין, ויש לך מחשבה אחת שגוררת מחשבה שנייה, וזאת שלישית, ונוצר לך איזה בניין שלם. עכשיו, יכולה להיות פה שאלה. אתה אומר לעצמך, טוב, יש פה איזה בניין מאוד יפה, ואני רואה פה איזה מהלך וכולו, אבל זה נראה... זה נראה מנותק מהמקור. כן? זאת אומרת, התחלת מאיזה משפט במשנה או איזה פסוק בתורה, והגעת בכלל, אני יודע מה, לכל מיני מחשבות והגיונות ודרכים. ו... אז גם הדבר הרחוק הזה, כן, הפיתוחים הרחוקים, גם זה תורה? זה השאלה שהוא מתמודד איתה פה. כי אתה אומר, תראה, מה שממש נובע באופן ישיר מהמקור, אז בסדר, זה תורה. אבל משהו פיתוח השכל מתוך זה, ושהגענו מתוך זה לזה, מהשני לשלישי, מהשישי לרביעי, זה גם כן לקרוא לזה תורה, כן? זה בעצם הדיון של הרב פה. צריך להזכיר שהאבות עם כל התולדות הם, התולדות זה כאילו הפיתוחים האלה, ביחס לערך הכוח האלוהי אשר בהם, כוח האלוהי זה בעצם הקדושה של התורה שיש בזה, בריאה אחת בעלת איברים. אל תחשוב שרק הדבר שנובע באופן ישיר מהתורה שבכתב נניח, הוא תורה. אלא גם כל הפיתוח הוא תורה. אם, שוב, אם זה מכוון לאמת, כמו שראינו מקודם, כן? את כל הקריטריונים של מה זה חידוש תורה אמיתי. אם זה באמת חידוש תורה אמיתי וזה מכוון לאמת, אז זה בעצם תורה. שכפי התרבות פרטיה תוסיף חייל ושלמות. כפי התרבות פרטיה תוסיף חייל ושלמות, ואם זה חייל ושלמות תקבל ככל שאתה יותר תוסיף, תרחיב, זה יותר מוסיף שלמות. אל תחשוב, כן, הוא בא בעצם לומר, אל תפחד מזה שבעצם זה כבר התרחב, הגעת כבר מ... וזה פסוק אחד לטילי טילים של חשבונות וכו'. ואז כמו שאמרנו, אדם אומר, אני כבר הדחקתי מהמקור, אין בזה את הקדושה של התורה. לא, להפך, זה מוסיף שלמות לעניין. ואם זה, לשמור בכל האפשרות את ערכי המדרגות הפרטיות. פה, כן, זה נקודה אחת, כן, שרצינו, שהוא רצה לומר פה, ביחס לפיתוחים הרחוקים, שגם הם אם נעשים על פי המתודה שדיברנו עליה בפעם שעברה, מתוך שאדם מכוון לשכל, ליושר, לאמת, לרצון השם. צריך ועם זה לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות. שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא יורידהו לדברים קטנים מהם. כן, זאת אומרת, אם אדם יכול להשתמש בשכל לדברים ברומו של עולם, אז שלא יתעסק בדברים פשוטים. כן, אף על פי שגם כל דבר קטן המועיל הוא מיישב את העולם, זאת אומרת, כל דבר של תורה. כן, ופה רוצה להגיד, אולי אפילו דברים שהם לא של תורה, אבל דברים שהם חיוביים, הם מוסיפים טוב למציאות. אבל הרי הוא טוב הרבה מכל פתית ידי אלמה וכל חפצים לו איש בו בה. כן, פה רואים שהוא יתייחס לדבר של תורה. כן, פתיתיה זה הכוונה כל ענייני העולם. כל חפצים לו איש בו בה. זאת אומרת, זה נכון שכל משהו של תורה יש בו ערך וכולו, אבל אם אדם יש לו את היכולת להתעסק בדברים בעלי ערך עליון, אז שלא יתעסק בדברים הנמוכים. כן, דמנו לכם, נניח מה היה קורה עם הארי הקדוש, היה אומר, טוב, תראה, אני יכול להתעסק בסתרי תורה, אבל אני אתעסק בניגלות, זה לא... זה יוערה, אני יודע מה יחזור על עצמו. אבל מה היינו מפסידים? דברים עצומים היינו מפסידים. זה מה שאומר, אם הקדוש ברוך הוא חלן את האדם עם איזשהו כישרון מסוים, ודרך הכישרון הזה אפשר ליצור יצירות בעלות ערך נעלה יותר, אז צריך ליצור כמה שאפשר, כמה שאפשר להשתמש בכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי ליצור את היצירות האיכותיות ביותר שאפשר, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת סגנון היצירה. כן.
מה הכוונה ערכי המדרגות הפרטיות?
הכוונה המדרגה הפרטית של האדם, המדרגה האישית שלו. שאדם צריך ליצור בהתאמה למדרגה שלו.
זה גבוה
נמוך. כן. הלאה. ויש שנגד חופש השכל לחדש ברחבה מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא, שמקורו בתפקידו לשמור את העמדה של היסוד הטוב והישר בדרך החידוש. הוא צריך להצחה ולהתהלך ברחבה, וכמה שאדם עומד וקבוע על יסוד הטוב, כל ממש כך ידרוש ולגדיל תורה ויאדיר. פה זה עוד תופעה. מה יכול להיות שאדם יפחד? ויש שנגד חופש השכל לחדש ברחבה. זאת אומרת, הנטייה של השכל זה בעצם ליצור. אלא מה? יש פחד. כן? מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא. זאת אומרת, הרב, כן? יראת שווא פה זה תיאור של תופעה. זאת אומרת, זה פחד שאין לו הצדקה. עכשיו, מה התפקיד של הפחד הזה? שמקורו ותפקידו לשמור את העמדה של עשו אותו וישר בדרך חידוש, זה מה שדיברנו, שהחידוש היא מכוון לאמת. כן, אז יש מטרה לפחד הזה, כן, אבל הפחד הזה הוא לא צריך לבלום, הוא צריך לגרום לך להיות זהיר, הוא לא צריך להשביט אותך ממה שאתה יכול ליצור. וזה דרך אגב נכון, אתה מקווה איך זה תורה. כל דבר טוב שאדם יכול לעשות למען העולם. אז זה נכון שלפעמים יש... כן, אדם חש, אולי הוא לא מתאים, אולי הוא לא ראוי, אולי זה, אדם מדי, כל מיני חששות שיש לו, אולי זה יכול לעשות כך, או לעשות אחרת. כן, אז אומר פה הרב, יש תפקיד לפחד הזה, אבל צריך לנצחה, להתהלך ברחבה. כמובן שהאדם עומד וקבוע על יסוד הטוב, כל דמש כך ידרוש, ויגדיל תורה ויאדיר. כן, צריך לנצח את ה... את היראה הזאת, להתגבר עליה, כי שוב, היא לא צריכה להשביט אותנו. היראה הזאת צריכה לגרום לנו להיות זהירים. כן, לשים לב שאנחנו מכבדים לאמת, לשים לב שאנחנו לא מתעסקים עם דברים שהם למעלה מהמדרגה שלנו. אבל ברגע שאנחנו עשינו את החשבונות האלו, ונראה לנו שאנחנו באמת נמצאים בדרך הנכונה, אז כן, שאדם... שאדם ייצור, לא צריך לפחד ליצור. כמו כן צריך להרחיב ולחדש כראוי בכל חידושי העולם. בדברים טבעיים ובמלאכות. כי כל פעל השם למענהו וצריך להיות אוהב את הבריאות ורוצה בקיום שכולם, ודעה הזאת ביה לאהבת השם יתברך. כן, אומר פה הרב, כן, כשאנחנו מדברים על חידוש בתורה צריך להבין שאנחנו מדברים על תחום מסוים של חידושים שהוא בעצם מהות הכל וכולו, אבל... התפקיד של האדם זה ליצור יצירות בכל תחומי החיים, כן? מה שאומר, כל חידושי העולם, כל תחומי החיים, בדברים טבעיים ובמלאכות. כן, דברים טבעיים זה הכוונה לפעול על טבע העולם ולקדם אותו, ובמלאכות, כן? יש דברים שכל היסוד שלהם זה דברים מלאכותיים שבני אדם המציאו, ולפעול כמה שאנחנו יכולים, כי כל פעל השם למענהו, כלומר את כל מה שהקדוש ברוך הוא יצר, זה בשביל המגמה האלוהית שתתגלה בכל דבר, ושהשלמות תתגלה בכל דבר. לכן כשאנחנו מבינים שכוחות היצירה שיש באדם, זה חלק מכוחות המציאות שיש, נכון? אם אנחנו, הייתם פעם במערת הנטיפים, הייתם, נכון? זה מגיע לשם, אתה מאוד מתפעל בכוח היצירה של הטבע, אתה אומר וואו, איזה יכולות, יש לה יכולות פיסול. יש לה מים, נכון? ממש ככה. יכולות מופלאות. אבל צריך להבין שגם כוח היצירה שיש באדם, לא רק בכוחות הטבע הדומם, מכוח היצירה שיש באדם, זה גם חלק מכוחות היצירה שקדוש ברוך הוא יצר במציאות. זאת, מי אנחנו? אנחנו יצורים שנבראים. אז אנחנו גם ברואים, כמו בדיוק כל דבר אחר שקיים במציאות, גם כוחות היצירה שלנו, זה כוחות היצירה שקדוש ברוך הוא יטמע בעולם. עכשיו, כשאתה לא מוציא לפועל ואתה לא יוצר, אתה נאמר מדכא כוח שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, שהמגמה שלו היא כמה שיותר לשכלל ולהוסיף, ואתה מדכא אותו, אתה משבית אותו, יש לנו אחריות. צריך להסתכל על הכל, כן, מהמבט האידיאליסטי. נכון, הרבה פעמים אתה חושב על חידוש, שזה כאילו זה משהו שהוא של התפארות, של הנה אני מחדש, אני זה, אני פה, אני שם, כן. זה באמת כשעושים את זה לא מתוך עירת שמיים ולשם שמיים, כשאדם עושה את זה בשביל עצמו. אז הוא מתייחס לזה ככה, שזה כאילו מיוחס אליו, זה... אנחנו צריכים להתרגל, זה לא שלנו, זאת אומרת, כי כל ההוויה שלנו, כל המציאות שלנו, זה יצירה שהשם יצר. אז מה אנחנו, מה חיינו, כל ההוויה שלנו היא יצירה אלוקית. גם כוחות היצירה האלו הם, כן, הם לא שלי, הם של המציאות. כן, כי גם אני חלק מהמציאות. אז אני צריך לתפוס את עצמו בצורה כזאת. מה אנחנו? כן, העץ הזה שיש פה בחוץ, הוא חלק מהיצירה שהקדוש ברוך הוא יצר. גם אתם יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר. כל אחד מכם יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר. וכל הכוחות שיש לכם, וכל הכישרונות שיש לכם, זה חלק מהכוחות שקיימים במציאות. זאת אומרת, אתה פועל להוציא אותם לפועל. כן, זה כמו שהעץ הזה מוציא פירות. אותו דבר, נכון? אם העץ לא יוציא פירות, אנחנו נגיד שיש פה איזשהו משהו שהוא בעייתי, כי יש לו את כוח היצירה הזה, נכון? אז אותו דבר, וכל אחד מאיתנו שיש לו כוחות יצירה לפעול דברים טובים במציאות, אז צריך לפעול ולהוציא אותם. זה הכוונה, כי כל פעלה שלמענו, מה שהפסוק הזה אומר. כל מה שקשור יצר במציאות, פעל למענהו, כן, למגמה האלוהית. הוא משלים את המגמה האלוהית. צריך להיות אוהב את הבריות ורוצה בקיום של כלולם. כן, זאת אומרת, כדי שאדם באמת ייצור ממניע אידיאליסטי, הוא צריך לאהוב את הבריות. זאת אומרת, יש יצירה של ממניע אגואיסטי. זאת אומרת שאדם עושה את זה כדי להתפאר, כדי להבליט את עצמו, כדי להתגאות וכדומה. אבל כשהוא אוהב את הבריות, אז הוא בעצם פועל לטובתם, כן? מניע אידיאליסטי, לטובת העולם, לטובת המציאות. זה הכוונה, להיות אוהב את הבריות עושה כמו משך לעולם. עכשיו, מתוך זה, גם הוא פועל בכל דבר. זאת אומרת, נניח, נתן דוגמה, לאהוב את הבריות זה לא בכלל לאהוב בני אדם. זה לאהוב כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. כן, ניתן דוגמה. נניח שיש לך, אם נעבור לדוגמה של עץ, יש לך עץ שאתה רואה, שזה לא בשמיטה, אבל כן, בעיקרון. אתה רואה שבעץ הזה יש לו קשיים לעץ הזה, כן? יש לו כל מיני סיבוכים. יש לו פה את הצמח הזה שמפריע לו, יש לו פה את הזה, אין לו מספיק מים. עכשיו, אתה פועל לדאוג שהעץ הזה יהיה לו מים, ויהיה לו את התנאים כדי שהוא יוציא פירות. כן, לא בשבילך, בשביל ה... כי זה הטבע שלו, תראי, אפילו עץ שלא מוציא, עץ רק. כדי שהוא יתקיים. אז זה מחשבה אידיאליסטית, נכון? זאת אומרת, אתה לא עושה את זה בשבילך. אתה עושה את זה בשביל שהבריאה הזאת, שקשקו ברע, תהיה במצב הכי טוב שיכולה להיות. זה כאן אלוף את הבריאות. כלומר, לפעול בעולם, כן, מתוך הרצון להטיב עם כל דבר. להטיב עם כל דבר. כמובן, בראש ובראשונה עם בני אדם, כן, בראש ובראשונה עם בני ישראל, כן, אנחנו אנשים מישראל, אנחנו קשורים אחד לשני, אחר כך עם בני אדם, ואחר כך עם בעלי חיים, ואחר כך עם צמחים, ואחר כך עם דוממים, אחר כך עם כל מה שקיים, גם המדים המופשטים, הרוחניים של המציאות, וכל מה שאנחנו יכולים להשפיע עליו לטובה. הרצון צריך להיות רצון כזה, זה הכוונה רוצה בקיומם של ה... דברים שיצר הקדוש ברוך הוא ושכלו לעם, כן? כי כל זה, זה המגמה של השם. הדעה זו מביאה לאהבת השם יתברך, כן? והתפיסה הזאת מביאה לאהבת השם. למה זה מביאה לאהבת השם? כי הרי מה מחבר אותך אל המציאות? מה נותן לתארך האמיתי שלהם? כמו שאמרנו, המציאות היא יצירה אלוקית. כן, אז דרך זה, שאתה קשור לעולם של הקדוש ברוך הוא, דרך זה אתה קשור למהות של כל דבר, כן? זה השלב המתקדם יותר, המפותח יותר. והמהות של כל דבר זה הרצון האלוהי שיש בכל דבר. ואתה קשור למגמה של השם, ואתה קשור להשם. כן, זה, דרך אגב, אהבת השם, במשמעות האמיתית שלה, היא כוללת את כל הנבראים כולם. בגלל החשבון הזה שאמרנו. כן, זה אהבת השם האמיתית. בואו לתת לכם דוגמה. תשימו לב שכשאתם אוהבים מישהו, אתם לא אוהבים רק אותו. אתם אוהבים גם את מה שקשור אליו. קשור לו. קשור אליו. יכולים לראות את זה. נניח שאנשים מערצים איזה דמות, איזה אישיות, אז ההרצה הזאת והאהבה הזאת, היא באה לא רק כלפי הדמות הזאת, גם כלפי המשפחה שלו, הקרובים שלו. זה יכול להיות אפילו כלפי הרכוש שלו. כי זה קשור אליו. נכון? זאת אומרת, זה בעצם, השורש של זה, זה שאתה אוהב את האישיות הזאת. ולא שאתה אוהב את האישיות הזאת, אז אתה גם מרגיש קשר לכל מה שקשור אליו. נכון? זה בדרך כלל לילדים שלו, למשפחה שלו, אחר כך, יודע, כמו שאמרתי, אפילו לרכוש שלו. בעצם זה שזה, שזה קשור אליו, אז אתה קשור אל הדבר הזה. כן? מתוך החיבור והקשר. אז נוצר קשר לכל משהו, יצירה שלו. אז זה בדיוק הקשר האמיתי אל העולם. מתוך שהעולם יצירה אלוקית. אז אתה קשור אל שורש הכל, כן? אל הקדוש ברוך הוא יצר את כל המציאות. אתה קשור גם אל המציאות שהוא יצר. לעולם הזה. זה הכוונה שהדעה הזו מביאה לאהבת השם יתברך. טוב, בוא נדבר קצת על בין הזמנים, הבא עלינו לטובה. צריך שיבוא עלינו לטובה. יש לנו כמה דקות. שאני דווקא בין הזמנים, אני חושב שבין הזמנים זה לא דבר מוצדק, אבל כדי עבד, אפשר למצוא לו יתרונות. זה שאדם צריך לנוח, שינוח כמה... אפשר ללכת לכמה ימים. זאת הפסקה אבל של חודש, כאילו. אתם יודעים, אנשים עובדים כל השנה, נכון? כמה שם חופש, שבועיים בשנה. בסקטור של העבודה, יש... ודאי בפרטי זה ככה, זה שבועיים בשנה חופש. אם אתה צריך ככה ללכת לרגע, קח יומיים שלושה, עשה טיול, סע לפה, סע לשם. תחזור. כן, זה המשמרת שלנו. טוב, לא משנה, בדיעבד, לקחו את זה מניין שפעם... באירופה הישיבות היו מאוד מאוד רחוקות מהמקומות שגרו בהם התלמידים. היו יכולים לנסוע ממדינה למדינה. ולפעמים היה לוקח ברכבות לנסוע שבוע ימים. אז אצלהם זה היה מוצדק. הם היו חצי שנה בישיבה, אין שבתות חופשיות, אין זה שום דבר. לא פלאפון, לא טלפון, לא שמלפון, לא שום דבר. אולי מכתבים. זה הקשר שלנו להורים, אתה יודע, כשאתה לראה מכתב בתנאים של פעם, בכלל אם זה גם צריך לעבור דרך ים או ים, זה בכלל, בקיצור. גם שירותי הדור, כידוע, היו במהירות הצו. כן, יש על הדור צבי. אז הם אומרים שהדור של היום הוא בקצב הצבי. למרות שיש כבר מכוניות וזה, יש כבר רכבות, ויש כבר מיילים, יש הכל, אבל הדור עדיין בקצב ה... בקיצור, אז זה היה מוצדק. אז בן אדם חצי שנה נמצא בישיבה, אז הוא צריך ללכת הביתה, אז הוא הולך, היה הולך בחגים, אז היו הולכים ולשם את ישראל, אז המציאו את בין הזמנים. וכיוון שאנחנו משתדלים להיות דומים לדורות ראשונים, אז לקחנו גם את החופש שלהם. שכחנו לקחת את החצי שנה שלפני החופש הזה. כן? טוב, אז בקיצור, מה שמאוד כדאי בבין הזמנים, זה לחשוב על שלושה עניינים. אחד, קודם כל בין הזמנים זה הזדמנות לך להיפגש עם המשפחה שלך במשך הרבה זמן, כן? אתה בעצם גר בבית, מה שאין כן במהלך הזמן, אתה אומר אגב יש מגיע לשבתות, אבל זה לא שמה שאתה שואק ככה עם בני המשפחה ולהרגיש חלק מהמציאות של הבית הרבה פעמים גם מפגיש אותנו קצת עם עצמנו לראות מה נהיינו טובים יותר בבין אדם לחברו, מבני הבית זה בין אדם לחברו וגם עם ההורים, כן, אמרנו כאן כבודם כבודם מקום, אבל יש פה משהו שקשור גם להתנהגות בבני אדם וצריך להשתדל, לטפח את זה, לעשות את זה הצד הטוב ביותר. זה תחום אחד. יש גם את התחום בין אדם לחברו, החברתי ביניכם לבין החברים שלכם שגם יכול להיות מתפתח טוב בבין הזמנים. יש דבר שני בין הזמנים, זה כל מיני, מה שנקרא, דברים שרצית לעשות ולא יכולת לעשות כל זמן שאתה נמצא בתוך הישיבה. זה יכול להיות כל מיני תחביבים, טיולים, דברים מהסוג הזה. שני הדברים האלה זה ענייני דרך ארץ נקרא להם, ענייני העולם. וצריך לא לשכוח שחייבים ללמוד תורה. מה שאנחנו ממליצים זה לעשות לכם תוכנית לכל שבוע בפני עצמה. ותגדירו לכם זמנים שבהם אתם לומדים. אם לא תעשה לכם תוכנית שבוע, אל תעשו תוכנית כל בין הזמנים. לכל שבוע. לכל שבוע תעשו תוכנית איך אתם רוצים שיראה לימוד תורה שלכם. הנה נניח שתתחילו את זה מאיזה יום, עד מתי לומדים פה?
חמישי.
אז נניח משבת. תתחילו משבת עד לשבת אחר כך, איך אתם רוצים שיראה לימוד התורה שלכם. וזה כולל שלושה עניינים בלימוד התורה. אחד, שיהיה לך קביעות של זמנים. קביעות של זמנים. תקביעו לכם זמן, פשוט תעשו מערכת. יום שבת, יום ראשון, שני, שלישי. לא משנה, גם אם אתם הולכים לטיול. וגם יש לכם עבודות אחרות, או כל מיני סיפורים אחרים, או כל מיני עניינים, תשלבו את זה. כן? זאת אומרת, נניח, אתה יודע שביום רביעי אתה יש לך עבודה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, אבל בסדר. יש מ-8 בערב, יש עד 8 בבוקר. כן? זאת אומרת, תשלבו את הלימוד תורה הזה, ויכול להיות שזה ישתנה מיום ליום, זה לא חייב להיות באותו שעה כל יום. רצוי שזה כמה שיותר קבוע. אבל תקבעו לכם את זה מראש. זה דבר ראשון. אחד, שיהיה לך קביעות של זמן. שתיים, תקבעו את המקום. תקבעו לכם מקום, אל תלמדו בבית. זה מתכון לא ללימוד. אל תלמדו בבית. תיקחו מפתח מהגבאי של הבית כנסת, בקשו את ה... אם יש לכם בית מדרש או בישיבה ליד הבית, תלכו לשם. אל תלמדו בבית, לא לומדים בבית. זה המציאות, וגם יש לך חדר פרטי, אתה לא תלמד. יש לך מיטה ליד, יש לך קיצור. יש לך מיטה ליד, יש לך מקרר בצד השני, יש לך את בני הבית, בקיצור, אתם לא תלמדו. זה דבר שני, כלומר המקום, תקבעו את המקום. דבר שלישי, תקבעו מה אתם לומדים. מה אתם לומדים, מה אתם רוצים ללמוד. תוכלו לקבוע ללמוד לבד, ללמוד עם חברותה, איפה שלבכם חפץ, יש לכם את ההזדמנות. אני הייתי מאוד מאוד נהנה מהלימוד בבין הזמנים. אני הייתי אומר, חברותות שלי, וואו, איך הייתי מאושר. כי למדתי מה שבא לי. מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, בקצב שאני רוצה. זה היה לי הזדמנות פז, ומאוד מאוד נהניתי מבין הזמנים, מאוד. לא משנה כמה שעות אתה לומד, אבל מה שאתה לומד, תחשוב מה אתה רוצה ללמוד. יש בחור שיגיד, אני רוצה ללמוד אספיקות מסכת עד פסח. יש אחד שיגיד, אני רוצה לחזור, אחד שיגיד, אני רוצה ללמוד דברים חדשים, אולי באמונה, אולי בהלכה, אולי ב... כל התחומים של התורה שאתם רוצים. אבל תקבעו לעצמכם מה אתם לומדים. תוכלו לקבוע גם שינוי בימים, ביום ראשון ככה, ביום שני ככה, בשעה הזאת ככה, אפילו באותו יום, בשעה הזאת ככה, בשעה הזאת ככה. כמה שיהיה יותר מסודר, כמו שאמרתי בשלושת הדברים, גם בזמן, גם במקום, וגם בתוכן, אם חיברו אותה, בלי חיברו אותה, בין הזמן שלכם יהיה מאוד מאוד פורה. אפשר לצאת אחרי בין הזמנים מאוד 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 מאושר, כמו שאמרתי לכם, ואפשר לצאת מאוד מאוד מתוסכל. כי אתם יודעים, דברים מקרינים אחד על השני. ברגע שאתה מרגיש תסכול, כי אתה באמת יודע שאתה מורח את הזמן, אתה לא עושה מה שצריך, אז סתם גורך מהדיכאון. אז גם בדברים שאתה עושה אותם כאילו טיול, או כל מיני דברים כאלו שאמור ומסמך אותך, אתה סוחב איזה תסכולים אבל אתה יכול שזה יהיה עם הרבה חיות והרבה שמחה והרבה כיף. אבל איך אומרים, החכם עיניו בראשו. ובעזרת השם, תארגנו לכם את הדבר הזה. אל תתביישו לבקש מהגבאים את זה של הבית כנסת. תעשו להם בלגן. אין מצב שלא יהיה לכם הכל ללמוד. מחוץ לבית. תבקשו, יגיד לכם מה, לא עושים כלום, מה הבעיה. חשמל אתה רוצה? שיהיה לך 20 שקל. עכשיו לא צריך מזגנים גם. זה לא תירוץ. לא לחום ולא לקור. ברוך השם, זה באביב. אז מה אתם צריכים? קצת חשמל שעולה 2 גרושים. תגיד לו בסוף הזה, סוף החודש נביא לך 100 שקל. מי שתהיה לו בעיה, אני אביא לו. זה שטויות. אז אתם צריכים ככה להיות יוזמים. עכשיו אם אתם... תודיעו לחברים שלכם שם מקום, הנה פתחנו זה, ומי שרוצה לבוא ללמוד, יהיה לכם גם אווירה, ויהיה נחמד. ויהיה טוב, בעזרת השם. טוב, זהו. אז כל טוב. בהצלחה.
תודה רבה רב.